שלום לכולם, וברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים מיתולוגיה. היום אנחנו הולכים לדבר על... מי זה?
היי.
הרמס, מה אתה עושה פה?
יש לי משלוח חדש בשבילך, אני כבר לא יודע. אמרו לי מכתבים על אהבה או משהו כזה.
ומה אני קשורה לעניין הזה? מה לי ולאהבה?
האולימפוס בבלגן, את בכלל לא מבינה. אפרודיטה אמרה לי פשוט להביא את זה למישהו שאני חושב שיודע לעשות סדר בדברים. נמאס לי, אני מותש, לא אכפת לי יותר מהמכתבים האלה. קחי אותם ותעשי איתם משהו.
טוב, בסדר, תשאיר אותם פה. אני אראה מה אני עושה עם זה. אולי אעשה על זה פרק. פרק על אהבה.
שלום, וברוכים הבאים למיתולוגיה. אני מעין מנחם. ובכל פרק אצלול יחד איתכם לתוך העולם המרתק של המיתולוגיה היוונית. אז בין אם אתם בדרך לבית הספר, לאוניברסיטה, לעבודה, או סתם יושבים בסלון עם כוס קפה ביד ואוזניות, אני מזמינה אתכם לצאת איתי להרפתקה היסטורית מיוחדת במינה, בנחשוף יחד מיתוסים עתיקים, ונגלה מעשיות שונות ומשונות על אלים חזקים ויצורים מיוחדים.
ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, מכתבים לאפרודיטה. תוכנית בה אנחנו חושפים מכתבים ותפילות ששלחו אלים, אנשים וגם יצורים מיתיים, כדי שאלת האהבה תיחלץ לעזרתם בשעת צרה רומנטית. זהו המקום שבו הלב מדבר, גם אם הוא נשבר. יחד נקשיב לסיפורים שהאהבה כתבה בדיו של דם, של געגוע ושל תקווה. הקו שלנו פתוח ומבול המכתבים מתחיל. המכתב הראשון שלנו מגיע מנשיא חשוב מאוד בשם אורפאוס. ניתן לכם קצת רקע עליו. אורפאוס הוא אחד מגדולי המשוררים והמוזיקאים משחר ההיסטוריה. אפולו, אל המוזיקה בכבודו ובעצמו, העניק לו את הלירה. אנשים מספרים שכאשר אורפאוס ניגן, הרים זזו ממקומם, ונערות שינו את כיוון זרימתם. אז מה בעצם קרה לאורפאוס? איך הנגינה שלו קשורה לאהבה? אני סקרנית. בואו נראה.
אלת האהבה אפרודיטה, כאן עבדך הנאמן, אורפאוס, אני פונה אלייך בנשמה שבורה ובלב כבד, אני מתחנן בפנייך לעזרה. אורידיקה, אהובתי, איננה עוד. היא יצאה לטייל באחו, ונחש אכזר הקיש אותה. ומאז העולם שלי התמוטט, וכל מה שנשאר הוא געגוע, כאב, חלל ריק. כל רגע בלעדיה מרגיש כמו עונש, כאילו אני חי בתוך סיוט שאין לו סוף. האם יש תקווה למישהו כמוני? אני לא יודע אם יש לי זכות בכלל לבקש ממך עזרה. אך אהבתי אליה הייתה כזו שלא ניתן להסביר במילים. חשבתי שהמוזיקה שלי יכולה לשנות את העולם, אבל מאז שאהובתי עזבה אותי ויצאה למסע בארץ המתים, אין לשום נגינה שלי משמעות. אין לשום דבר משמעות יותר. איבדתי את היקר לי מכל. מה אני בלעדיה? אפרודיטה, את אלת האהבה, אני פונה אלייך בתקווה. האם יש דרך להשיב אליי את אהובתי? האם יש סיכוי שמישהו כמוני יוכל לזכות בכוח כזה? בכוח להחזיר את אורידיקה אליי, לארץ החיים? אני רק מוזיקאי צנוע. רגע, אולי המוזיקה שלי כן יכולה לשנות את העולם. אני חושב שאנסה את מזלי וארד לטרטרוס, לנגן לאל המוות אדס. אולי אם המוזיקה שלי תמצא חן בעיניו, הוא יאשר לי לקחת את אהובתי בחזרה אליי. אני מבטיח שאכתוב לך שוב, אורפאוס.
איזה מכתב מרגש. נראה כי גם אחרי שעבר זמן, אורפאוס עדיין נחוש למצוא דרך להחזיר את אהובתו אליו. האהבה שלו לא חדלה מלהתקיים. מעניין אם בסוף הצליח להשיג את מבוקשו. בינתיים, נעבור למכתב הבא. עכשיו אני סקרנית. המכתב הבא מגיע אלינו מלא אחר אל הארוס. הידוע גם בשם קופידון, הלא הוא בנה הנכבד והשובב של אפרודיטה. לאחרונה, הובאה לידינו הידיעה כי ארוס התאהב בנסיכה יפהפייה פסיכה. זאת למרות שאפרודיטה ביקשה ממנו לשתות בה ולגרום לה להתחתן עם אדם דל ומכוער. ובכך להמלל את חייה. אחרי שהמריצים של בת התמותה ישבו אותה לילה רבת העוצמה. הם התחתנו, אך ארוס היה מגיע רק בלילה, בחושך מוחלט, כדי שפסיכה לא תראה אם היא התחתנה. לילה אחד, פסיכה ניסתה לראות מי הוא בעלה, אבל הוא בדיוק התעורר, נבהל, וברח. אני מניחה שהמכתב הזה תומן בתוכו את ההמשך לסיפור. בואו נקרא.
אמא, אני לא יכול אפילו להסביר לך במילים כמה אני רותח, כמה אני כועס עלייך, כמה אני מאוכזב ממך. מצאת דרך להכאיב גם לפסיכה וגם לי. שלחת אותה למשימות בלתי אפשריות. איך את מעזה בכלל? היא לא ביקשה ממך עזרה כדי לזכות בתהילה או בתגמול. היא באה אלייך כדי לזכות בי בחזרה, כי הרגישה את הצורך להוכיח את עצמה כראויה לאהבתי. ואת, אלת האהבה הכל כך עוצמתית ונשגבת, במקום להתרכך, שלחת אותה עד לפרספונה, מלכת השאול, להביא תיבה שכביכול הכילה יופי, אבל בפנים הייתה רק תרדמת מוות נצחית. אני לא מאמין לך. ועכשיו מצאתי אותה שרועה ללא רוח חיים, כלואה בתרדמת עמוקה, וכל זה בגללך. לרגע חשבתי שאיבדתי הכל, ואז נזכרתי שאני אל בעצמי, אז נשקתי לה, והיא חזרה אליי. אבל הלב שלי עדיין מלא בזעם. אני כותב לך עכשיו כי זה לא נגמר. אני הולך לזאוס. אני אבקש ממנו להפוך אותה לבת על מוות, כדי שלא ניפרד שוב. אולי הוא, השופט הגדול מכולם, מלך האלים, באמת יודע מהי אהבה אמיתית. אולי הוא, בניגוד אלייך, אלת האהבה, יגלה קצת רחמים כלפיי וכלפי אשתי האהובה.
או, וואו, זה לא מה שציפיתי לקרוא בכלל. כמה אומץ גילתה הנסיכה המסכנה הזו. אני בחיים לא הייתי מעזה לפנות אל אלת האהבה. ועוד בידיעה שהיא מתאהבת אותי, זה נראה לי כמו עסק ביש. אבל נדמה שאירוס יודע בדיוק איך להציל את המצב, ושהלב שלו במקום הנכון. אני מניחה שיש סיפורי אהבה שכולם אוהבים, ויש כאלה שפשוט לא. הסיפור הבא הוא בדיוק מסוג הסיפורים שפותחים דיונים, מחלוקות, ולפעמים גם מריבות סביב השולחן. רוצים לדעת על איזה סיפור אני מדברת? מעבר קצר וחוזרים. על אכילס ופטרוקלוס, מגדולי הלוחמים במלחמת טרויה, מסופר כי הם היו חברים קרובים, אחים לנשק, או אולי הרבה מעבר לזה? בהגדרה פשוטה, אהבה פלטונית מתארת קשרים שמבוססים על קרבה אינטימית ורגשית, אבל בלי תשוקה מינית או משיכה. קשרים תיאוריים, שמעלים שאלות על איך אנחנו תופסים את האהבה בין שני אנשים. אז מה קורה כשיש קשר כזה בין שני גברים, בשדה הקרב, בתקופה של מלחמות בלתי נגמרות? האם זו פשוט חברות עזה? או שהיו ביניהם רגשות שלא תמיד קל להגדיר? סיפור בתרבות היהודית שעומד על אותה משבצת הוא הסיפור של דוד ויונתן לדוגמה. שני לוחמים אמיצים, חברי נפש, שנשבעו אמונים זה לזה, ושמו את חייהם זה עבור זה. כמו עם אכילס ופטרוקלוס, אנחנו מגלים שוב את אותה השאלה. האם מדובר בקשר של אמון עמוק ונאמנות, או אפילו קשר שגולש מעבר לידידות? גם שם, לא תמיד ברור אם מדובר בקשר אפלטוני, או שיש רמז בין המילים, נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים. ההבדל בין הסיפורים אולי, טמון בדרך שבה כל אחד מהם מגיב לאובדן. לאחרונה, הובאה לידינו הידיעה כי פטרוקלוס נפל בקרב מול הנסיך הטרויאני הקטור, אחרי שהתחזה לאכילס, על מנת להפחיד את החיילים הטרויאנים. כאשר יונתן נפל בקרב, דוד הגיב באבל וביגון כבד. בואו נראה איך אכילס מגיב לנפילת חברו הטוב.
אפרודיטה, אלת האהבה בכבודה ובעצמה. את, שמדברת על רומנטיקה כאילו היא שיר, כאילו היא ליל קיץ חמים. תגידי לי, האם גם היא נראית לך יפה? גופתו של פטרוקלוס שוטה דם בחול של טרויה. הוא לבש את השריון שלי, הוא לבש את השם שלי. לא בגלל גאווה, לא בגלל תהילה, אלא כי אני סירבתי לצאת לקרב. ואת עמת מן הצד, עסוקה בתככים, במבטים גנובים ובמילים יפות, כי אהבה אפלטונית איננה מספיקה בשביל שתצילי אותה או בכלל תתייחסי אליה. רק במשיכה ומיניות את עוסקת, את אינך יודעת מהי אהבה לכל פניה. אני אהבתי אותו כאחי, כדם מדמי. את יודעת בכלל מה זה לכרוע ברך מול גופה של מי שהיה כל עולמך. לא היה בינינו כלום, הם אומרים. רק לילות ארוכים בשדה הקרב, רק מבטים בשתיקה. רק שינה, כתף אל כתף, במחנה קר, בלי לומר דבר. את, שמתיימרת להבין באהבה, תסבירי לי את זה. את יודעת מה הוא היה בשבילי? אני שגדלתי בין לוחמים שלא ידעתי חיבוק של אם, רק חרב ומגן. אני שכולם אמרו עליו שהוא חסר פחד, עוצמתי ורותח כמו אש הלהבה. אני שמצאתי שקט ונחמה רק שהוא עמד לצידי. למה אין לי יום אחד של שקט מאז שהוא איננו? הוא יצא במקומי, נכנס אל תוך השדה הבוער, כשהוא יודע היטב איך זה ייגמר. הוא נלחם כאילו הוא אני, הרג עשרות, כמו החייל המוכשר שהוא היה.
ואז הקטור, אותו נסיך ברברי, מקולל, אהור יהיה שמו, פגש בו, וקטל אותו, והשפיל אותו, ולקח ממנו את הנשמה. ואת עמדת שם בשקט. איפה הייתי כשהוא שכב שם, לבד, מוקף באויבים, פניו עדיין נושאות את הצורה של האדם שאני הייתי אמור להיות?
אני הולך לחסל את כולם שם, אחד אחד, את תראי, אני אטבח שם בכולם, והם יפלו לאדמה כמו קש. הכל בגללך. איזה מין אלה מעיזה בכלל לצדד באויב של העם שלה, ועוד יותר גרוע, להיות זו שבגללה בכלל התחילה המלחמה המקוללת הזו? באיזה עולם את עוזרת לנסיך פאריס לחטוף את הלנה מידיו של המלך היווני מנלאוס? את חשבת שהוא לא ירתח מזעם?
ברור שכן. היא היפה בנשים, ובגללך, בגללה, בגלל כל זה, אני איבדתי את הנשמה הכי קרובה אליי. את האדם היחיד שהבין אותי, שאהב אותי כמו שאני.
נדמה שאכילס זועם, ולא נותן לאבל על פטרוקלוס לשמש כתירוץ למנוחה מהקרב. האמת? אני רק מקווה שהוא לא יסחף עם הכאב ויאבד שליטה. חסר לנו אם אנחנו מאבדים את הלוחם הכי גדול. זו תהיה בושה וחרפה ליוונים. אבל אני לא צריכה לדאוג. הוא בן על מוות, אחרי הכל. אין לו שום נקודה רגישה. תטיס הרי טבלה אותו בנער הסטיקס. הוא מוגן מכל חץ שינסה לפגוע. אני בטוחה. רגע. אנחנו מקבלים עכשיו עדכון מהשטח שאכילס, גדול המצביעים והלוחמים של האומה היוונית, נפל בשדה הקרב אחרי שחץ פגע בעקב שלו, החלק היחיד בגופו שמסתבר שלא היה מוגן. אני מניחה שדיברתי מוקדם מדי. סלח לי, אכילס. מתברר שאפילו גיבורים צריכים שמישהו ישמור להם על הגב או על העקב.
חזרתי. יש כאן עוד מכתב.
מה עכשיו, הרמס? אני בשידור.
עדכון חדש מאורפאוס. רוצה לקרוא?
תביא לי את זה.
אפרודיטה, כפי שהבטחתי, אני כותב לך שוב, ירדתי, אל השאול. ביד אחת אחזתי בלירה שלי, וביד השנייה, זיכרון של עיניים שחייכו אליי פעם. ניגנתי, כל הדרך. הצלילים ליוו אותי, גם כשעברתי בין הצללים, בין נשמות אבודות. ואז הגעתי, אל ההדס ואל פרספונה. הם הקשיבו. ההדס אמר, תוכל להוביל אותה חזרה אל עולם החיים. היא תלך אחריך, צעד אחר צעד. אבל יש תנאי אחד. כל עוד אתם בדרככם החוצה, אסור לך להסתובב לאחור. לא עד ששניכם תעברו את גבול העולם התחתון. תנאי פשוט. אבל ככל שהתקרבנו, והאור כבר התחיל לבצבץ, לא יכולתי לעצור את ההתרגשות. באמת שניסיתי, וחשבתי שהצלחתי, כי רק כשרגליי נחתו על הקרקע הסתובבתי. אבל לא שמתי לב שאודיקה לא הספיקה לצאת מהאדמה בעצמה. היא עדיין הייתה שם, והיא הספיקה לראות את פניי לפני שנעלמה. שוב, הפעם, לתמיד. אני כותב אלייך עכשיו ביד רועדת. לא כי איבדתי אותה, אלא כי אני זה שגרם לזה. אני שואל אותך, האם הניסיון שלי להציל אותה היה הגיוני בכלל, או שזה היה עיוורון שמחופש לתקווה? אני מניח שלא אוכל למצוא את התשובה לשאלה, כי בין תמותה אני. כך החליטו האלים, נכון? ובה אחת אני מבקש ממך. רק תבטיחי לי שנתאחד שוב בעולם המתים, כשהמוות יפגוש גם בי.
אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני לא בטוחה שהייתי רוצה להיות אלת האהבה. זה נשמע כמו אחד התפקידים המתישים בפנתיאון. כל יום מכתבים, שברונות לב, גיבורים מיואשים, נשמות אבודות. אולי בגלל זה המכתבים הגיעו אליי? אולי גם אפרודיטה צריכה הפסקה לפעמים. מישהו שיקרא את כל הבקשות של האוהבים במקומה. אבל אולי זה בדיוק העניין באהבה. היא לא תמיד הגיונית, היא לא תמיד מנצחת, ולפעמים היא פשוט טרגית. ובכל זאת, משהו בנו ממשיך לכתוב, לבקש, לקוות. אני מודה, אחרי כל הסיפורים ששמענו היום, אני נשארת עם הרבה שאלות. מה זה אומר על בני האדם שיצרו את המיתוסים האלה? ואולי, עלינו, על בני האדם בתרבות המודרנית. בפרק הבא, ננסה להסתכל על הדברים מזווית קצת אחרת. נשמע שם משהו שירחיב את התמונה, ויוסיף קצת עומק לכל הרגשות שהתערבבו פה היום. עד אז, אל תשכחו, שאהבה אולי לא תמיד פשוטה, חד משמעית, או מובנת, אבל היא תמיד שווה את זה. לעוד עדכונים ותכנים נוספים בנושא, אני ממליצה לכם לעקוב אחרי עמוד האינסטגרם של הפודקאסט, וכמובן אחרי עמוד הספוטיפיי של תחנת הרדיו שלנו. הפרק הופק במסגרת לימוד הרדיו של מגמת התקשורת בקריית החינוך גינסבורג יבנה. כאן כל יבנה.